טוב, הנושא שלנו היום, הכותרת של הדף זה קשים גרים לישראל כספחת, אבל בעצם התעוררתי לעניין, הנושא הוא נושא של הגיור. היה, לא יודע אם שמעתם, ממש אתמול, נדמה לי שזה היה אתמול, שבגץ פסק שהמדינה חייבת לקבל גיורים רפורמיים וקונסרבטיביים. כל אחד זה שני דפים. בסדר, תשימו לב שיש לכם את שני הדפים, זה ממוספר 1, 2, 3, 4. לא באמת אנחנו נספיק ללמוד כל המקורות האלה היום, אבל שיהיה לפניכם. כן. עכשיו, זה לא רק החלטת בגץ. בגץ, נקודתית, פסק שהמדינה חייבת להכיר בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים כגיורים תקפים. חשוב לציין שבגץ לא פוסק הלכה. הוא אפילו, למרבה ההפתעה, הוא אפילו לא מתיימר לפסוק הלכה. שזה חידוש. הם לא טוענים שעל פי ההלכה זה גיור אמיתי. אלא מה הם טוענים? הטענה שלהם היא, לא נעים לי להגיד, אבל הטענה של בגץ במקרה הזה צודקת. מה הכוונה? יש במדינת ישראל הגדרה שכל יהודי זכאי לקבל אזרחות של מדינת ישראל. זה נקרא, איך נקרא החוק הזה? חוק השבות. שכל יהודי ששב אל ארץ ישראל, אז הוא מוזמן, מוזמנים בשמחה. ומקבל סל קליטה, מקבל אזרחות ישראלית וכו'. שנושא של חוקי הגירה הוא נושא רחב בכל מדינה, כל מדינה מתוקנת, אז לא כל אחד יכול לבוא ולהיכנס ולהצטרף להיות אזרח. זכויות אזרח אתה מקבל, או אם נולדת במדינה, וההורים שלך הם אזרחים. או יש לכל מדינה מדיניות הגירה כזאת או אחרת, לפי מה מחליטים האם לקבל. בארצות הברית יש את הגרין קארד. זה לא קל לקבל גרין קארד. לקבל אזרחות אמריקאית זה חתיכת, חתיכת פרויקט. אם כן, על פי החוק במדינת ישראל, כל מי שיהודי זכאי לקבל אזרחות ישראלית. מי נחשב יהודי? אז כתוב בחוק מי הוא יהודי, מי שאימו יהודייה או שהתגייר. אוקיי, אבל מה זה גיור? אז בחוק כתוב שמי שהתגייר זכאי לקבל תנאים כיהודי, חוק השבות כיהודי. אבל מה זה גיור? מי זה נחשב? יהודי שהתגייר בחוץ לארץ, בגיור רפורמי או קונסרבטיבי, זה לא חדש, גם עד היום היה נחשב כגיור. רק מי שהתגייר בישראל לא הכירו בו. אבל מי שהתגייר בחול, המדינה הכירה בזה. דרך אגב, זה לא רק, הוויכוח הוא לא רק על זה, אלא ויכוח מפורסם על חוק, על סעיף הנכד בחוק השבות. זאת אומרת, על פי חוק, זה לא רק מי שאימו יהודיה. גם מי שסבא שלו, או סבתא שלו יהודי, הוא גם נחשב יהודי על פי חוק השבות. לא על פי ההלכה, על פי ההלכה זה רק עם אמא שלו יהודיה. וכך בעצם הגיעו מאות אלפים של גויים לארץ. מאות אלפים. במהלך ה-30 שנים האחרונות, מאז שנת 90, שנפתח מסך הברזל של ברית המועצות, והתחילו לעלות יותר ממיליון אנשים לארץ ישראל. על פי הערכות גסות, בערך 400 אלף מתוכם גויים. אז איך הם עולים לארץ? כי אבא שלהם יהודי. אמא שלהם גויה, אז הם גויים. אבל אבא שלהם יהודי. או סבא שלהם יהודי. איך הגיעו להגדרה הזאת שמי שסבא שלו יהודי הוא נחשב יהודי לחוק השבות? יודעים? איך הגיעו להגדרה הזאת? נכון. זה היה אנטיתזה לחוקי נירנברג. בחוקי נירנברג, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אז הם החליטו שכל מי שאבא שלו, סבא שלו, סבתא שלו יהודים, אז הוא גם כן נחשב יהודי. וכל מיני יהודים שניסו להתבולל וניסו רק לשכוח מזה שהם אי פעם היו יהודים, לא, הנאצים משמידים אותם יחד עם כל היהודים האחרים. באה מדינת ישראל ואמרה, אין בעיה, כל מי שנרדף על היותו יהודי, אנחנו מכירים בו כיהודי. שיש בזה אמירה יפה. אני דווקא חושב שיש בזה דבר יפה מאוד, שאם הוא שותף לגורל שלנו, שרודפים אותו על היותו יהודי, אז לא יכול להיות שבכל העולם רודפים אותו כיהודי, ופה נגיד לו, אתה גוי, לא נקבל אותך. אז יש בזה דבר יפה. אם כי יש בזה גם סיבוך מאוד רציני. כי בפועל, הנה אנחנו רואים, מגיעים. עכשיו, למה בכלל הם באים לפה? למה הם לא נשארים ברוסיה? למה עלו לפה מיליון אנשים, שרובם יהודים, אבל חלקם גם גויים? למה בכלל הם עלו לפה? מה גרם ליהודי ברית המועצות? עזבו רגע את הגויים. מה גרם ליהודים לבוא לפה? זו שאלה כאילו מיותרת. מה זאת אומרת? זה ארץ ישראל, מדינת היהודים, לא? כן, אבל זה לא רק זה. כולם עלו רק בגלל שהם כל כך חשוב להם הזהות היהודית? הרבה מהם עלו פשוט כי הרבה יותר נוח פה. הרבה יותר טוב פה. מבחינה כלכלית, אין מה להשוות. בטח לפני 30 שנה, אבל גם היום. איכות החיים ברוסיה, ובכל מדינות ברית המועצות לשעבר, ברצפה, לעומת מדינת ישראל. אז אני לא אומר שכולם, חלק עלו בגלל זהות יהודית, חלק עלו בגלל שרדפו אותם, חלק עלו בגלל שהבינו שזה מדינת היהודים, יאללה בוא נעלה. אבל זה ברור שהם גם באמת פינקו אותם בסל קליטה מפנק. ושוב, אני לא אומר שלא היה קשה. היה גם קשה. והרבה פעמים אתה מוצא כל מיני רופאים שעבדו ברוסיה ברפואה ועלו לארץ והיו מנקי רחובות וכל מיני דברים כאלה. יש דברים כאלה. כמו הרבה משפחות, גם מארצות ספרד וגם מארצות אשכנז, כל אחד שעלה לארץ, עשה הרבה גם ויתורים בשביל זה. אבל במקרה הזה ספציפית, באמת, הרבה יותר נוח פה. מה גם שבוודאי, אם האבא יהודי עולה, אז הוא מביא איתו את אשתו הגויה ואת ילדיו הגויים. מה לעשות? עולה יהודי, מביא איתו את המשפחה, מה תגיד להם? לא, אל תבואו, אתם לא יהודים? בעיה. וכך נוצר לנו מצב של מצב מורכב של מאות אלפי גויים בארץ. עכשיו, הגויים האלה הם לא מובדלים בכלום מיהודים. זאת אומרת, אתה פוגש, למשל, אספר לכם סיפור. אני רב קהילה בחולון. בא אליי לבית הכנסת, בא יהודי אחד, שרוצה לעשות בר מצווה לבן שלו. יש מלא כאלה, מלא חילונים. כל שבת שנייה, יש אצלנו בר מצווה של חילונים. מצוין, נהדר, נפלא, בשמחה ובאהבה. מה הבעיה? הילד גוי. האמא לא יהודיה. אז הילד גוי. אמרתי לו, תשמע, לא עושים בר מצווה לגויים. מצטער. אמר לי, תשמע, אני יודע שלא עושים בר מצווה רק למישהו יהודי, אבל לכל הכיתה עושים בר מצווה. אני לא רוצה שהילד שלי יוצא דופן. בואו נעשה, אין איזה, אולי איזה פתרון. הוא כבר נהיה בייניש, הוא כבר מפלפל עם האצבע. אומר לי ככה, תשמע, בעיקרון, מה אכפת לך הרי? לגוי אין לו איסור של ברכה לבטלה. יעלה לתורה, יברך את הברכות, לא עובר איסור בזה. ואחר כך תעלה עוד מישהו שיחזור חזרה לאותו קטע. מה הבעיה? רעיון טוב, לא? מה דעתכם? איזה בעיות יגרמו תוך כדי? אוקיי, אמן לבטלה. אוקיי. כן, מה מרית עין? אני חושב שהבעיה העיקרית זה מרית עין. זאת אומרת, היום הילד הזה הוא בן 13, אבל בעוד 10 שנים, הילד הזה יבוא באוניברסיטה, הוא יפגוש את הבת של מישהו מהבית כנסת. והוא יגיד לה, מה זה, אני עשיתי בר מצווה אצלכם בבית כנסת. כאילו, זה צריך להכיר, זה בית כנסת של מסורתיים. זה בית כנסת, לא כולם, יש הרבה דתיים, אבל הרבה מאוד מהקהילה. זה אנשים מסורתיים כאלה, אנשים שבאים לבית כנסת בליל שבת ולא באים כל השבוע. שלא לדבר על כאלה שבאים בחגים ולא באים כל השנה. יש הרבה, ביום חול רגיל, יש 20 איש. בשבת, בקורונה קצת פחות, אבל לפני הקורונה היה בשבת 120 איש. בחגים 400 איש. אז זה מרית עין. בן אדם, זאת אומרת, עשו לו בר מצווה. אז כולם יחשבו שהוא יהודי. עכשיו, בצבא, בצבא, באוניברסיטה, בכל מיני מקומות, ציבור דתי פחות נתקל בזה. כי ציבור דתי, באופן טבעי, אתה מחפש מישהי דתייה, דתייה מחפשת מישהו דתי. באופן טבעי יותר קל שלא להתעכל בזה. אבל בציבור הכללי נתקלים בזה כל הזמן. כל הזמן, מישהי מתחילה זוגיות עם מישהו, פתאום מגלים שהוא לא יהודי, שהיא לא יהודייה. חתיכת בעיה. אז בעצם יש את המושג הזה של גיור, ובמדינת ישראל יש הרבה מאוד ויכוחים על הנושא הזה. והאמת היא שבמקרה הזה ספציפית, בג"ץ לא אשם. למה בג"ץ לא אשם? כי בג"ץ במשך 15 שנה אמר לכנסת, תחוקקו חוק. צריך להיות, בחוק כתוב שמי שהתגייר, הרי הוא יהודי. אז תחוקקו חוק, מה נחשב גיור? הכנסת לא חוקקה את החוק. לפני 3 שנים היה מתווה ניסים, השר משה ניסים, הבן של הרב יצחק, של הרב יצחק ניסים, הראשון לציון. שמעתם עליו, על הרב יצחק ניסים? היה הראשון לציון לפני הרב עובדיה. אז הבן שלו, משה ניסים, היה שר בממשלת ישראל, ולאחר מכן, הוא גם עורך דין, אז ביקשו ממנו, ראש הממשלה ביקש ממנו, לעשות איזשהו מתווה שיסדר את הנושא הזה של הגיור. והוא הציע, הגיש הצעת חוק מסודרת, שבעצם אומרת שרק גיור אורתודוקסי על פי ההלכה נחשב גיור. בכל זאת, רוצים גם לתת תחושה לרפורמים והקונסרבטיבים בעולם, שבעיר ישראל אין הרבה, אבל בארצות הברית יש המון רפורמים וקונסרבטיביים. אז לתת להם תחושה שאנחנו לא זורקים אותם מכל המדרגות, אז אמרו, מתוך גוף של 11 אנשים שממנים את הדיינים, אז ראש הממשלה לוקח 2 שהם נציגי ציבור, שהם תפקידם, כן, בגוף של 11, אז קמים גם הרבנים הראשיים, ורבני ערים, וראש הממשלה, ועוד כל מיני אנשים, וגם 2 שראש הממשלה ממנה אותם בתור נציגי הזרמים השונים ביהדות. הוא יכול למנות גם אורתודוקסים, דתיים, אבל יכול למנות גם רפורמים קונסרבטיביים. 2 מתוך 11. זה לא באמת כל כך בעייתי. בסך הכל זה מתווה שהוא לטובתנו. אבל הכנסת לא חוקקה את החוק הזה. למה? המפלגות הדתיות והחרדיות התנגדו בכל תוקף. מה פתאום? שאנחנו ניתן מקום לקונסרבטיבים ורפורמים בתוך ההגדרה של הגיור? עכשיו, זה לא באמת שמכשירים. החלטה היא חד משמעית, רק גיור אורתודוקסי. אבל כן, יש פה נציג, 2 נציגים שהם יכולים להיות רפורמים רפורמים קונסרבטיביים. ולכן לא הסכימו לוועדה הזאת, ולכן זה נדחה ונדחה ונדחה. והבג"ץ כל פעם אומר לכנסת, טוב, תחוקקו כבר את החוק. על פי החוק לא כתוב איזה גיור. זאת אומרת, הפשט של החוק זה שכל גיור תקף. אם אתם לא תחוקקו חוק, אתם מאלצים אותי את בג"ץ להכריז שכל גיור הוא תקף. וחברי הכנסת העיקרים שלנו משכו את הזמן ומשכו את הזמן, עד שבסופו של דבר בג"ץ הכריז אתמול שזהו. על פי החוק, כל גיור הוא תקף. מי שהתגייר הוא יהודי. אז כאמור, זה לא שבג"ץ פוסק הלכה. בג"ץ לא אומר לך, תצרף אותו למניין. הוא לא יכול לחייב אותך, בוא נאמר, בינתיים הוא עוד לא מכריח אותך לצרף אותו למניין. אבל הוא אומר לך שתיתן לו זכויות של יהודי, כחוק השבות למשל. הדבר הזה קשור להמון המון דברים, למשל גם לגיור בצה"ל. אני מניח שאתם מכירים שיש נתיב, סמינר א', סמינר ב', כל מיני תהליכים של קורס גיור במהלך תקופת השירות הצבאי. שחלק מהעניין גם כן היה, לפני כ-10 שנים, היה דיין בשם הרב שרמן, דיין חרדי, שלא הסכים לקבל מישהי שהתגיירה במהלך הגיור הצבאי, לא הסכים לקבל אותה כיהודייה. לעניין נישואין וכולי. ובעצם ביטל את הגיור שלה למפרע. למה? כי הטענה שלו הייתה, זה לא גיור. טוב, מי שהוביל את המערך הגיור הממלכתי זה הרב חיים דרוקמן, שליטה. והם בזים לו ובכלל לא מכנים אותו בתור רב. אז זה מלחמות היהודים לצערנו, יש הרבה כסח בין... וחוסר הערכה לרבנים גדולים בציבור הדתי-לאומי. והוא רצה לבטל את כל הגיורים של הרב דרוקמן וכן הלאה. אנחנו נעסוק בנושאים האלה בעצם בשתי זוויות בנושא הזה של הגיור. נושא אחד אנחנו נעסוק בו היום, והכותרת שלו זה קשים גרים לישראל כספחת. זאת אומרת, השאלה היא אם נקרא לזה, זה ציטוט, כן, מתוך הגמרא, אבל בעצם אם ננסח את זה בלשון שאלה, מה צריך להיות היחס העקרוני לגרים? האם אנחנו שמחים לגייר? האם אנחנו לא רוצים לגייר? מה היחס העקרוני שלנו לגיור? האם זה ספחת והלוואי שלא היה קיים? או שאדרבה, מצווה לקרב אותם ולאהוב אותם. ספחת זה נגע צרעת, זה סוג של צרעת. נושא שני זה ההתייחסות לגרים, ההתייחסות למהלך הגיור, אנחנו לא נספיק לדבר על זה היום. יהיה לנו שיעור על זה בהמשך, מי שכבר מתגייס אז כנראה לא יזכה לשמוע את זה. אבל אלא אם כן נעשה את זה בשבוע הבא, אבל ביקשתם שבוע הבא משהו לצהל, אז נראה לי שנעשה משהו על הגיור. טוב, אז שבוע הבא יהיה גם שיעור בנושא הזה של קבלת עול מצוות. כי אחת הקושיות הגדולות שהדיינים החרדים בצדק מסוים מקשים קושייה על הגיור של היום. יש היום גם גיור בצבא וגם גיור באזרחי, מערך הגיור הממלכתי, שבעצם מגייר אנשים באופן אורתודוקסי. מה זה אומר אורתודוקסי? זה אומר שמלמדים אותם, אם זה באזרחות, זה במשך שנה שלמה. מלמדים אותם, באים פעמיים בשבוע, לומדים, והם צריכים לקיים מצוות, ובוחנים אותם, ועושים להם שבת משותפת, וממש, ומשפחה מלווה, והם חייבים לבוא לבית כנסת, חייבים לשמור שבת. הגברים, בקיצור, אם יש להם ילדים, חייבים לשלוח אותם לבית ספר דתי. זה דבר שדורש מהם הרבה מאוד ממש להיכנס עמוק בתוך העניין. ואז, כאשר הם עוברים שנה, הם בעצם ניגשים למבחן וראיון בבית הדין. יש להם שלושה ראיונות, לא משנה, אבל בסופו של דבר ניגשים למבחן המכריע בבית הדין, ושם הם עוברים גיור. עכשיו, בשביל להתגייר, בן אדם צריך לעבור ברית מילה אם הוא גבר, ולטבול במקווה, ולקבל עול מצוות. ועל פי דין תורה צריך גם להקריב קורבן, אבל היום אנחנו עושים את זה בלי קורבן, כי אין לנו בית מקדש. ואפשר לגייר גם בלי קורבן, אבל כשיש בית מקדש גם צריך להביא קורבן. על כל פנים, לעשות ברית מילה אין בעיה, מי שמוכן, עושים לו ברית מילה. לטבול במקווה, מי שרוצה להתגייר, טובל במקווה. השאלה היא לגבל קבלת עול מצוות. כל הגרים מקבלים עול מצוות בבית הדין. הם באים ואומרים, הרי אני מקבל על עצמי את תורת ישראל, את כל מצוות התורה, ואת כל מצוות חכמים, ואת כל המנהגים הטובים של עם ישראל. והם אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ומקבלים על עצמם עול מצוות בצורה מלאה. מה בכל זאת הבעיה? שאם יצא לכם לפגוש מתגיירים, אז 98% מהם לא מקיימים מצוות אחר כך. נתקלתם פעם בדבר הזה? בצבא. בן אדם מתגייר. אז עכשיו הוא יהודי, במרכאות או לא במרכאות. אבל בזמן הגיור הוא חייב לשמור שבת, הוא שומר שבת. חייב לשים כיפה אפילו, הוא שם כיפה. היא חייבת ללכת צנועה, היא לובשת צנועה. אבל אחרי שנגמר הגיור, על פי רוב, זה נעלם. אני יכול להגיד, אני כמשפחה מלווה, ליוויתי עשרות מתגיירים. בכל עונה יש מלא עולים מרוסיה, ומלא, הם תמיד חייבים משפחה מלווה שתארך אותם בשבתות ובבית הכנסת בזמן הגיור, והיו עשרות. מתוך העשרות האלה, אני חושב שיש איזה, מתוך אולי 100, נראה לי שיש 5 שהם שומרים מצוות ברמה כזאת או אחרת. מה אני מתכוון ברמה כזאת או אחרת? מי שהיא אישה, אז אתה לא יכול למדוד את זה כל כך, כי היא לא צריכה לבוא לבית כנסת. אצל גברים, יש למשל אחד שעבר אצלי בבית הכנסת והוא מקפיד לבוא, ממשיך לבוא קבוע לתפילות ושבתות וחגים ותפילין, והוא דתי. גם לא יודע אם הוא דתי ברמה, לא מודד כל אחד כמה מצוות הוא מקיים, אבל בסך הכל ממש יהודי דתי שומר מצוות. כמו שכל אדם, אני ואתם וכל אחד יש לו מצליח יותר לשמור, מצליח פחות לשמור, אבל בסך הכל יהודי דתי. אבל רוב המתגיירים, זה לא ככה. רוב המתגיירים, הם לא באמת שומרים אחר כך את המצוות, ועל זה אנחנו נדבר בשבוע הבא, לא היום. היום אני מדבר על השאלה העקרונית. האם באופן עקרוני אנחנו מעוניינים לגייר אנשים? או שקשים גרים לישראל כספחת? אז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, בואו נתחיל ללמוד את הדברים. אומרת הגמרא במסכת יבמות, דף ממ"ז, זה המקור הראשון בדף. גר שבא להתגייר, אומרים לו, מה ראית שבאת להתגייר? שואלים אותו, למה אתה מתגייר? כי זה מאוד משמעותי, האם הוא בא להתגייר בגלל כסף, או בגלל שהוא רוצה להתחתן עם מישהי, יהודייה וכדומה. אז זה יותר בעייתי. ומודיעים אותו מקצת מצוות קלות, מצוות מצוות חמורות. מה איתה מה? די פריש נפרוש. אנחנו רוצים שאם הוא יפרוש, שיפרוש עכשיו, שלא יתגייר ואחר כך יגיד, ולא ידעתי שכל כך קשה להיות יהודי. לא, בוא נלמד אותו, נלמד אותו את המצוות, כדי שידע שזה קשה, שזה מסובך, שזה המון מצוות, והמון עול, והמון תורח. ועדיף שיפרוש, אם הוא רוצה יפרוש, שיפרוש עכשיו. דאמר רב חלבו, קשים גרים לישראל כספחת. ספחת, כאמור, זה נגע של צרעת, זה סוג של צרעת, אבל זה גם מלשון לספח, נספח, שהגרים נספחים אל עם ישראל. נכתיב בישעיהו, ונלווה הגר עליהם, ונספחו על בית יעקב. אז הם נקראים שהם נספחים, אז זה כמו ספחת, כמו נגע צרעת. אז לכאורה מהגמרא הזאת אנחנו רואים שגר זה דבר שלילי, אנחנו מעדיפים שלא יתגיירו, מקשים עליהם, אומרים להם מצוות קלות, מצוות חמורות, העיקר שישמעו ולא יתגיירו, כי אנחנו לא מעוניינים שהם יתגיירו. למה הם כספחת? אומר רש"י, שאוחזים מעשיהם הראשונים ולומדים ישראל מהם, או סומכים עליהם באיסור ויתר. כלומר, מה שיקרה בסופו של דבר, שהמתגיירים האלה לא באמת יתחילו לשמור מצוות. אלא הם אוחזים מעשיהם הראשונים, ממשיכים לעבור איסורים. ואז מה שיקרה זה שעם ישראל מרגיש כמו צרעת. כלומר, זה פוגע בסוף בעם ישראל, כי עם ישראל לומדים ממעשיהם הרעים, או שסומכים עליהם. אתה בא לסתם יהודי, ויש לנו כלל שעד אחד נאמן באיסורים. זאת אומרת, סתם בן אדם יהודי בא ואומר לך, הנה, הכנתי לך עוגה, מותר לך לאכול. להלכה אנחנו לא סומכים על זה. זה נושא לשיעור אחר, נושא של כשרות, אבל זה מורכב. אבל ברמה עקרונית, אם בן אדם אומר לך, הנה, זה כשר, תאכל, אז תיאורטית, אתה יכול לסמוך על זה שזה כשר. אבל אם זה גר אומר לך, אז הוא לא באמת מכיר מספיק את המצוות, ולכן אתה לא יכול לסמוך עליו. כך כותב גם הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה, פרק י"ג הלכה י"ד. אל יעלה על דעתך ששמשון, המושיע את ישראל, או שלמה מלך ישראל, שנקרא ידיד השם, נשאו נשים נוכריות בגיותם, כלומר שהם היו גויות. מה פתאום, הם לא התחתנו עם גויות. אלא לעשות את הדבר כך הוא. שהמצווה הנכונה, כשיבוא הגר או הגיורת להתגייר, בודקים אחריו, שמה בגלל ממון שיתול, או בשביל שררה שיזכה לה, או מפני הפחד בא להיכנס לדעת. ואם אישהו בודקים אחריו, שמה עיניו נתן באישה יהודית, אם אישה היא בודקים שמה עיניה נתנה בבחור מבחורי ישראל, אז אם כל אלה מצאו כל מיני סיבות כאלה, אז לא מקבלים אותם. אם לא נמצא להם עילה, היא לא מצאנו סיבה חיצונית, אלא באמת הם רוצים להתגייר, כי הם רוצים להצטרף לעם ישראל, אז מודיעים אותם כובד עול התורה, ותורח שיש בעשייתה על עמי ארצות, כדי שיפרשו. אנחנו רוצים שהם יפרשו. אם קיבלו ולא פרשו, ראו אותם שעוזרים מאהבה, מקבלים אותם. שנאמר, ותרא כי מתאמצתי ללכת איתה, ואת אחדל לדבר אליה. מי, על מי זה נאמר? רות ונעמי. נעמי רואה שרות מתאמצת ללכת איתה, אז היא חדלה לדבר אותה. אם את מתאמצת, את באמת רוצה, היא מנסה. מנסה להרחיק אותה. וכך מצווה אומר הרמב״ם להרחיק את הגרים. הוא גייר אותם. לפי הרמב״ם הוא גייר אותם. כן, אבל למה הם התגיירו? זה מורכב, אנחנו נדבר על זה בשיעור הבא, אתם שמים לב שדילגתי פה מהלכה י' ד' ישר להלכה י' ד', כי בהלכה י' ד', מה שרציתי הפעם, אנחנו נזכיר את ההלכה הזאת שוב בשיעור הבא, אבל מה שרציתי הפעם להזכיר, זה רק זה שהרמב״ם באמת אומר, שמרחיקים את הגרים, ומשתדלים לא לגייר אותם. בהלכה י' ד' כתוב, מפני זה אמרו חכמים, קשים גרים לישראל כנגע צרעת, שרובם חוזרים בשביל דבר. רוב הגרים הם באים להתגייר בשביל משהו חיצוני, לא בגלל שהם באמת משתוקקים להיות חלק מעם ישראל. ומטעים את ישראל. וקשה הדבר לפרוש מהם אחר שנתגיירו. אחרי שהם התגיירו, עכשיו לך תתרחק מהם, זה מורכב. צא ולמד, מה הרע במדבר, במעשי העגל, בקברות התאווה, וכן רוב הניסיונות, האספסוף היו בהם תחילה. חטא העגל, פרשת השבוע, פרשת כי תישא. הספסוף, הערב רב, הם אלה שמובילים את העניין הזה. אז גם עם ישראל נעו אחריהם, ולכן גם עם ישראל נענשים. אבל בסוף, הגרים, הספסוף, הערב רב, הם אלה שהובילו את העניין הזה. ולכן אומר הרמב״ם, בעצם קשים גרים לישראל כנגע צרעת, כספחת, כי בסופו של דבר הם חוטאים ומתאים את ישראל. אז זה בעיה אחת, שהגרים מתאים את עם ישראל, מכשילים אותם. תוספות ביבמות על הגמרא בדף מזין, אומר כך, קשים גרים לישראל כספחת, לפי שאין בקים בין דקדוקי מצוות, ישראל למדים ממעשיהם. מסכת נידה פרש בקונטרסות לשון אחר, משום דכל ישראל הריבים זה בזה. זאת אומרת, כל ישראל הריבים זה בזה, זה לא רק שאנחנו מעורבבים אחד עם השני, אלא ערבים. כלומר, ערב זה כאשר אני לוקח הלוואה ומביא ערבים, אז אם אני לא משלם, אז הערבים משלמים. זאת אומרת, ערב יש לו כאילו חשבון משותף איתי. אז כל עם ישראל זה חשבון משותף של חובות וזכויות. אז אם הוא חוטא, זה גם עליי. בסוף, איש אחד יחטא, ועל כל העדה תקצוף. בסוף ככה זה. כי כל עם ישראל, כולם יחד, ערבים זה בזה. ולכן המשמעות היא, שאם הגרים האלה, עכשיו הם יהודים, אז הם חוטאים, זה בסוף נופל גם עלינו. זה חובות שלנו, של כלל עם ישראל. אני מדלג קצת בשורה השלישית, ועוד יש לומר, דקשים גרים לישראל, לפי שמתערבים בהם. ואין שכינה שורה אלא על משפחות המיוחסות שבישראל. כלומר, זה מונע מאיתנו את הנבואה ואת השכינה. למה? כי השכינה שורה רק על משפחות מיוחסות, רק על מישהו יהודי נטו. ועל גרים השכינה לא שורה, אין נבואה אצל גרים. ולכן, ככל שיש יותר גרים שמתערבים בעם ישראל, אז יכול להיות שאתה יהודי, אבל סבא של סבא של סבא שלך אולי היה גר. אז כבר אתה לא יכול להיות נביא. אז ככה זה ממעט את השכינה בעם ישראל. ויש מפרשים כיוון הפוך לחלוטין, לפי שביותר הוזרו ישראל על הגרים, והם יכולים להיזהר מהונאתן. יש 36 פעמים שכתוב בתורה, ואהבתם את הגר, או לא תונו את הגר, או כל מיני עזרות על הגרים. מצווה מאוד גדולה להקפיד בכבודם של הגרים. ולכן, צריך להבין, הגר, בסוף הוא בא מרחוק, הוא בא מעולם אחר, זה קשה. זה דבר קשה ולא פשוט להגיע מעולם זר, אתה נמצא פתאום, אתה מרגיש כל הזמן, אתה הולך על ביצים, אתה לא יודע, אתה לא יודע אפילו במה להיזהר, במה לא להיזהר, אתה לא יודע איזה טעויות אתה עושה. זה מורכב וזה קשה. ולכן, בכל מקרה, צריכים מאוד להקפיד בכבודם של הגרים, ועד כדי כך, אומר תוספות, שבעצם הגרים אינם... למה הם צפחת? לא בגלל שהם באמת משהו רע, אלא בגלל שאנחנו לא מצליחים לעמוד בזה. אנחנו הבעיה, לפי הפירוש האחרון. אנחנו לא מצליחים לכבד אותם ולאהוב אותם מספיק. ולהיזהר שלא לפגוע בהם וכו'. על כל פנים, תוספות מביא בעצם למסקנה 4 סיבות למה קשים גרים לישראל כספחת. אבל כל סיבה מכיוון אחר. סיבה אחת, הם מחטיאים את ישראל. סיבה שנייה, הם בעצמם חוטאים וזה בא גם על חשבוננו. סיבה שלישית, זה ממעט את הנבואה ואת השכינה בעם ישראל. כי שכינה שורה רק על משפחות המיוחסות. סיבה רביעית, אנחנו הבעיה, אנחנו לא מצליחים להיזהר בכבודם ושלא לפגוע בהם. אז האם באמת גר לא יכול להיות נביא? ככה לכאורה תוספות לומד מדברי הגמרא בסוטה, סליחה, לא בסוטה, שאין שכינה שורה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל. אז זאת אומרת שהשכינה לא שורה על גרים? אין נבואה אצל גרים. ככה גם כותב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. אמנם כן, כל מי שנלווה אלינו מן האומות כיחיד, יבואהו מן הטוב אשר יאיטיב עמנו האלוה, אבל שבוע לא ישווה אלינו. זה בפסקה כ"ז, במאמר ראשון. בהמשך הוא כותב, בפסקה קט"ו, כי בן ישראל רק הוא ראוי לנבואה, ואילו הגרים, תכלית אפשרותם בקבלם מבני ישראל לתורתם, להיות לחסידים ולחכמים, אך לא לנביאים. לפי רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, חד משמעית, גר לא יכול להיות נביא. אתה יכול להצטרף לעם ישראל, אבל שבוע לא ישווה אלינו. כי מה יש משהו בגנים, בזה שקיבלנו את העניין האלוקי, את הנבואה, דור מדור, מאברהם אבינו, מהאדם הראשון וכן הלאה. אתה מסתכל עליי כאילו משהו לא מסתדר לך. בלעם הוא היוצא מן הכלל שמלמד על הכלל. בלעם הוא נביא גוי, שזה פעם אחת בהיסטוריה, הקדוש ברוך הוא אמר, הנה, צריך להיות נביא אחד גוי, ותראו לאן הוא מגיע, לאן הוא מדרדר. וזה שיעור נפרד על בלעם. למה הקדוש ברוך הוא שם נביא גוי? אבל בעיקרון אין דבר כזה נביא גוי. יש, הקדוש ברוך הוא יכול, הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? התשובה היא שכן, הוא יכול לברוא אבן כזאת. אז ככה גם הוא ברא את זה בעיקרון שאין דבר כזה נבואה באומות העולם, ובכל זאת הוא עשה דבר כזה, הנה, אחד גוי שיהיה נביא. להראות לכם מה קורה עם זה. או, הרמב״ם דווקא טוען, לא הבאתי את המקור הזה כאן, אבל הרמב״ם דווקא טוען שגר יכול להיות נביא. הרמב״ם חולק על זה, הוא אומר שגר יכול להיות נביא. עכשיו, זה לא רק שהרמב״ם אומר את זה, הבאתי פה את התוספות ראש. התוספות ראש מביא דברי התוספות. יש מפרשים משום דגורמים לשכינה להסתלק מישראל. על ידי שהגרים מעורבים בהם, ואין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אלא על משפחות מיוחסות. אומר התוספות ראש ולא נעירה. זה לא ברור הדבר הזה. דגרים ראויים שתשרה עליהם שכינה. כדי אמרינן, עובדיה גרד או מי היה. עובדיה הוא נביא מעטרי עשר, אחד מהנביאים בתנך, והוא בעצמו היה גר. איך אתה יכול להגיד לי? זה קושייה עצומה על רבי יהודה הלוי. איך אתה אומר לי שגר לא יכול להיות נביא? נעים מאוד, בואו תכיר את עובדיה, רבי יהודה הלוי, נעים מאוד, תכירו, חצו ידיים, חצו מרפק בקורונה, אני יודע, אבל איך מתייחסים לזה? הרי יש עובדה, יש נביא, גר, עובדיה. מיוחס זה שבכל המשפחה אין אף אחד שהוא גר. זה כולם יהודים, משפחה יהודיה, טהרת הגזע. דוד המלך הוא גם, הוא בן גרים, כן, מה, נראות המואביה. זו שאלה טובה. בעיקרון כתוב, מקרב אחריך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא מבני ישראל. אבל, מותר בעיקרון למנות מלך מבני גרים. נביא כתוב פה שלא שמים, שוב, יש פה ויכוח, יש פה מחלוקת, האם יכול להיות גר נביא או לא. אבל, אז זה שאלה, הנה חינמי, אתה מקשה עוד קושיה. הנה דוד המלך, שאומנם לא היה גר בעצמו, אבל היה בן גרים, והוא כותב ברוח הקודש את תהילים. כן, זה ודאי שיש סיבות למה הקדוש ברוך הוא הביא דוד המלך דווקא מגרים, ויש איזה כמה סיבות, לא רק הסיבה הזאת. אבל איך זה יכול להיות שיש לו נבואה? רוח הקודש זה סוג של נבואה, בכתובים, זה נכתב ברוח הקודש. אני רוצה רגע לעבור לדברי העמק דבר, פירוש הנציב מוולוז'ין על ויקרא, על הפסוק הזה, וכי יגור איתך גר בארצכם לא תונו אותו, כי אזרח מכם יהיה לכם הגר, הגר איתכם, ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. כותב על זה הנציב, זה באמת קשים גרים לישראל כספחת, כידית בקידושין פרק ד', פי ד'. והיה עולה על הדעת לסנוע אותו ולדחו, לדחות אותו. משום מה אחי, הזהיר הרחמנה, לכן הקדוש ברוך הוא מזהיר, דאחר שנעשה ישראל, הרי הוא כגופו בכלל נפש אחת. והרי מי שיש לו ספחת בבשרו, אף על גב שהיא סנועה לו, מכל מקום לא יוכל לשלוט בעצמו ולתולשו, אלא סובל ממנה ושומרה מכל נזק. כך אף על גב שהגר הוא כספחת, מכל מקום כבר הוא כגופו ואי אפשר להרחיק עצמו ממנו. כלומר, הנציב מוולוז'ין אומר חד משמעית, רבותיי, זה ספחת, זה צרה צרורה. רק מה? כמו שנגע צרת זה חלק מהגוף של האדם, אז ככה גם הגרים הם כבר חלק מעם ישראל ואי אפשר להתנתק מהם. פעם כשהייתי ילד אז הייתה חידה כזאת. מה? איזה דבר זה שאף אחד לא רוצה שיהיה לו, אבל מי שיש לו לא מוכן לוותר על זה. איך זה יכול להיות? שיש משהו שאף אחד לא מוכן שיהיה לו, אבל אם יש לך את זה אתה לא מוכן לוותר. והתשובה היא, ראש קרח. אז אני קצת נוגע בדבר בעניין הזה, אבל אף אחד לא רוצה להיות קרח. קרח זה לא איזה מעלה. אבל כבר שיש לך ראש קרח, אתה מוכן לוותר על הקרחת, אבל על הראש הקרח אתה לא מוכן לוותר. זהו, זה כבר חלק ממך, זה כבר הראש שלך, זה כבר חלק מהגוף שלך. אז כמובן, אתה לא מוכן לוותר על זה. וכך הוא בעצם מסביר שהגרים הם כספחת במובן הזה. יש פה דרשה אחרת בשמות רבה, שהמדרש אומר, אדרבה, שהגרים האלה עתידים להיות, עתידים גרים להיות כהנים משרתים בבית המקדש. גר יהיה כהן. איך זה יכול להיות? לא באמת הגר יהיה כהן, תראו את סוף המדרש, לפי שבנותיהם נישאות לכהונה. זאת אומרת, הגרים הם כספחת במובן של ונספחו, ספחי נינה אל אחת הכהונות. כלומר, הם נספחים אל עם ישראל כנספח אמיתי ומלא. אז זה קצת כיוון הפוך. בגמרא מסכת יבמות, מופיע גם כן העניין הזה שקשים גרים לישראל כספחת באור, אני עובר לעמוד 2, ושם כתוב בדף קופטט עמוד ב', אומרת הגמרא, ראה ירוע כי הרב זר, ראה אחר ראה תבוא למקבלי גרים. אז האם באמת אנחנו לא רוצים גרים, אנחנו רוצים, אדרבה, ראה אחר ראה תבוא למי שמקבל את הגרים? אומר על זה תוספות, בעמוד 2 בדף שלכם. אמר רי, דהיינו איך שמסיעים אותם להתגייר, כלומר, שמשכנעים אותם להתגייר. לקבל גרים זה בסדר, אבל לשכנע אנשים להתגייר זה אסור, או שמקבלים אותם מיד. אבל אם הם מתאמצים להתגייר, יש לנו לקבלם. שערים מצינו, שנענשו אברהם, יצחק ויעקב, שלא קיבלו לתמנה שבא להתגייר, והלכה והייתה פלגה של אליפז בן עשיו, ונפג ממנה עמלק לצערנו לישראל. כך מופיע בגמרא במסכת סנהדרין פרק חלק, שבעצם תמנה הייתה פילגש של אליפז בן עשיו, כי היא רצתה להתחבר לעם ישראל. וכיוון שאברהם, יצחק ויעקב לא קיבלו אותה, אז בלית ברירה הלכה ונהייתה פילגש של אליפז בן עשיו. וזה בעצם עונש, כל עמלק שיצא מהם, שאליפז הוליד את עמלק, אז זה עונש על זה שהם לא גיירו את תמנה. זאת אומרת, אסור לשכנע האדם להתגייר. אבל כאשר הוא בא ומתגייר מרצונו באהבה גדולה, ובאמת גר צדק, מצווה לקבל אותו. נראה עוד שני מקורות, אחד זה דברי הציץ אליעזר, רבי אליעזר יהודה וולדנברג, שנפטר לפני כ-25 שנה, היה דיין בבית הדין הרבני הגדול בירושלים, היה רב של בית חולים שערי צדק, והוא כותב כך, כן, קשים גרים לישראל כספחת. התגשמותה ומימושה של ממרה זאת מתבטאת בכל דור ובכל מקרה בצורה אחרת, באופן שיוצא לנו שכל הפירושים שנאמרו בתוספות ובראשונים, בביאורו של מאמר זה, הם בבחינה של אלה ואלה דברי אלוקים חיים. כי הכל התקיים, גם שחטאו את ישראל, גם שחטאו בעצמם, כמו בחטא העגל ועוד, גם שכמו שראינו זה איזושהי צרה צרורה כזאת, גם שרובם בעצם מתגיירים מתוך רצון חיצוני ולא מתוך רצון אמיתי, גם שגורמים לשכינה שתסתלק מישראל, וגם שאנחנו לא מצליחים לעמוד בניסיון הזה ולכבד אותם כראוי להם. אנחנו בטעות פוגעים בהם ומעליבים אותם ומרחיקים אותם, וזה בעצמו עבירה. אז אומר רציץ אליעזר, הכל מתקיים. אלה ואלה דברי אלוקים חיים. בדורנו אנו מתבטא ומתבלט ביותר פירושו של הרמב״ם, שמפרש למפני זה אמרו חמים קשים להם גרים לישראל כנגע הצרת, שרובם חוזרים בשביל דבר, כלומר רובם מתגיירים בשביל דבר חיצוני, ומתאים את ישראל וקשה הדבר לפרוש מהם אחר שנתגיירו. במקרים רבים ישנו הכרח להיזקק לגיור כזה, שכמעט רק בית דין של ידיעותות היו מזקקים לו בימי דוד ושלמה, ומרא גרים של בדיעבד, ובא זה כבחירת הרע במיעוטו בכדי למנוע תערובת ונישואי תערובת גמורים בין ישראל לנוכרים. הרבה פעמים הגיורים בדורנו הם באים כדי למנוע נישואי תערובת. כלומר, לא רק במדינת ישראל בעקבות העלייה מרוסיה שבזה פתחנו, אלא למעשה גם רציתי לעזר כותב את הדברים מזמן, הרבה לפני העלייה מרוסיה. אבל רוב הגיורים שהיו, זה פשוט מאוד, בגלל שהגדר שעומדת בין יהודים לנוכרים נפרצה, ויהודי יכול לפגוש גויה באוניברסיטה, אפילו בישראל, למרות שהרבה יותר בחוץ לארץ. בחוץ לארץ הכל זה פרוץ. אתה פוגש גויים כל הזמן. אז נפגשים בעבודה ומתאהבים, נפגשים באוניברסיטה ומתאהבים, או בכל מיני מקומות אחרים. ובסוף, בטח יהודים שלא חיים כיהודים דתיים, אז באופן טבעי, חיים את החיים, נפגשים עם מישהי, מתאהבים, רוצים להתחתן. בעצם היא גויה, חתיכת בעיה. זה להביא אותה להורים, זה מחסום אחד, להביא אותה אחר כך לרב, זה מחסום אחר, לגייר אותה, זה כבר סיפור. אז לא כולם מתגיירים. אנחנו מכירים עכשיו מאוד מפורסם, הסיפור של הבת של טראמפ, כן, שהתגיירה, גיור אורתודוקסי, ויש לה, לטראמפ יש כידוע נכדים יהודים. ג'רד קושניר הוא יהודי. אז זה באמת מורכב. ואומר רציתי ליעזר, בעצם זה רע במיעוטו. מה, אם לא נגייר אותם, אז התוצאה תהיה ניסוי תערובת. והתבוללות. אז עדיף כבר לגייר. אז האם בכל מקרה אנחנו נגיד, בצורה כזאת אפשר פשוט, גיור יכול להיות פתרון קסם. נכון, למשל, אחת הצרות הגדולות של מדינת ישראל היום, זה מסתננים בדרום תל אביב. הנה, פתרון קסם. נגייר את כולם, ולא יהיה לנו פה יותר גויים, רק יהודים. טוב, זה בעיה אחרת, מי יהיה גוי של שבת, מי זה. אבל כמובן שזה לא באמת הפתרון. וכי זה מה שאנחנו רוצים? אנחנו לא מיסיונרים, אנחנו לא באים לגייר את כל האומות. אנחנו רוצים רק מי שבאמת רוצה, ומקשים עליו, ומרחיקים אותו. באמת זה דרך אגב אחת הסכנות מהפסיקה הזאת של בגץ. בגץ שאומר שכל גיור רפורמי או קונסרבטיבי יחשב כיהודי. הרי שם אצל הרפורמים והקונסרבטיבים, הרבה פעמים, זה רק דקלרציה, זה רק הצהרה. הגוי מצהיר, הרי אני יהודי, ובכך יהודי. מקווה. אבל אצלו גם יש הבדל בין רפורמים וקונסרבטיבים, אבל באופן עקרוני, שניהם לא פועלים על פי ההלכה. אז זה לא באמת גיור שתופס, ועכשיו יכולים להציף את המדינה במלא יהודים כביכול, שזה גם כן בעיה בפני עצמה. תראו את סעיף ב'. אמנם, אומר הציץ אליעזר, תורת ישראל מעריכה עד מאוד את בן הנכר הנלווה אל השם, ומזהירה בהרבה מבלי להסיח דעתנו מדיעת נפש הגר. ומאמרים לאין ספור ישנם בחז"ל המדברים מגודל ערכו ורוב חביבותו. וברצותנו לעמוד בקצרה ובאופן ממצה על מידת ההידבקות של גרי הצדק בקרב בית ישראל, ועל מידת הרחמנות, הרוח וההתקרבות שעלינו להראות כלפם, אנו יכולים לעמוד על כך משתי תשובות סמוכות זו לזו אשר השיב רבינו הרמב״ם ז"ל לרבי עובדיה גרי צדק מארץ ישראל. ונסתפק כאן בזה בלבד, כי לבאר בפרטות כל הנאמר בעזר בחז"ל, צריך לבוא בחיבור מיוחד, צריך לכתוב ספר שלם על עד כמה צריך לכבד את הגרים ולחבב אותם. לא דבר פשוט בכלל. הלוואי עלינו זכויות של גרי צדק אמיתיים. איזה דבר קשה זה. לעשות שינוי זהות, שינוי של עם, שינוי של דרך חיים, שינוי... זה חתיכת דבר. זה אפילו הרבה יותר מאשר לחזור בתשובה. גם לחזור בתשובה, אדם שהתרגל להיות בעולם חילוני לגמרי ועבר להיות בעולם דתי, זה גם שינוי קשה מאוד. וגר זה עוד יותר קשה. כי זה שינוי, שינוי אמיתי, שינוי של זהות. אז התשובות, תשובה אחת, התשובה הראשונה בנוגע לעסקי ברכות ותפילות, שואל אותו עובדיה הגר, שואל את הרמב״ם, מה אם צריך לומר אלוקנו ואלוקי אבותינו? פלל תפילת 18, ברוך אתה השם, אלוקנו ואלוקי אבותינו? אלוקנו כן, אבל הוא לא אלוקי אבותינו, מה אני אגיד? אשר קידשנו במצוותיו, הוא יכול להגיד או לא יכול להגיד? אשר הבדילנו, אשר בחר בנו? הנחלת את אבותינו, הוצאתנו מארץ מצרים, עשית עשה ניסים לאבותינו. יכול להגיד או לא יכול להגיד? מה אתם אומרים? שנשמות הגרים. ועל זה ישיבו הרמב״ם בלבביות גדולה. יש לך לומר הכל כתקנם. הכל, אל תשנה דבר. אלא כמו שהתפלל וברך כל אזרח מישראל, כך ראוי לך לברך ולהתפלל. בין שהתפללת היחידי, בין שאתה שליח ציבור. ועיקר הדבר, אברהם אבינו הוא שלימד כל העם והשכילם והודיעם דת האמת וייחודו של הקדוש ברוך הוא. בעט בעבודה זרה, הפר עבודתה, הכניס בנים רבים תחת כנפי השכינה וכולי וכולי. ולפיכך כל מי שנתגר עד סוף כל הדורות הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. נדלג קצת, אני בדיוק לפני שבוע וחצי, שבועיים כמעט, ערכתי חופה לזוג מתגיירים שלימדתי אותם. אני, הייתה לי קבוצה של גרים שלימדתי אותם את כל התהליך של הגיור. ושוב, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, חלקם יותר שומרים, חלקם פחות שומרים. אבל שניים, בחור ובחורה, שלא הכירו לפני הגיור, לא התגיירו בשביל להתחתן אחת עם השנייה, אלא באמת, באופן, באמת, שניים מיוחדים במינם, שבאו להתגייר מתוך אהבת התורה, ממש. הבחור, בחור לא רוצה לחשוף פרטים, אז אני אגיד ככה, הוא בגיל צעיר מאוד, הגיע לטופ של העולם החילוני. כלומר, מלא כסף, אופנועים, הכל כאילו, בנות, מסיבות, היה לו כל מה שהוא רצה. והוא הרגיש רקנות, הוא הרגיש שזה לא זה. והוא חיפש ממש משהו רוחני אחר. וכיוון שהוא ידע שהוא לא יהודי, והוא הבין שהתורה זה הדבר. והוא החליט שהוא עובר גיור. עכשיו, גיור זה לא דבר פשוט, זה שנה שלמה. לשמור תורה ומצוות, לשמור שבת, לשמור כשרות, לעשות ברית מילה, כל מיני דברים. זה חתיכת דבר מורכב. אבל באמת עשה את זה בשיא הרצינות, וגם היום, כבר חצי שנה אחרי הגיור, שומר תורה ומצוות בצורה מלאה. הבחורה גם כן, בחורה שהתאהבה בכתבי הרב קוק, בכתבי החסידות, ועוד לפני שהתגיירה. והבינה שזה האמת הרוחנית שאותה היא מבקשת. והלכה ועברה תהליך גיור, ולפני כשבוע וחצי זכיתי לאוכל להם את החופה, שהם הכירו אצלי בכיתה, שהם למדו גיור, הכירו, לא יצאו אחת עם השנייה לפני הגיור. אחרי הגיור, אחרי עבר עוד כמה זמן, אמרו, טוב, עכשיו אפשר לנסות. יצאו לדייטים כמה זמן, כמה חודשים, חיזו להתחתן, זכיתי לאוכל להם את החופה, ובאמת בכתובה כותבים, פלוני, בן אברהם אבינו עליו השלום. הקלה, בת אברהם אבינו עליו השלום. אנחנו יודעים, כל הגרים הם בניו של אברהם אבינו. אז זו תשובה אחת. התשובה השנייה הייתה בדבר אשר רבו של הגר, מתוך ויכוח הלכתי איתו, השיב לו שלא כהוגן, עד שנתעצב הגר אל ליבו ונחלם. לפני הגר את כל העניין על הרמב"ם ז"ל. והשיב לו, ואשר ישיבך רבך שלא כהוגן, והציבך, והכיסך, וקרחה כסיל, עבירה ביד, גדולה בידו, וחטא גדול חטא. קרוב בעיניי ששוגג הוא, וראוי לו לבקש מחילה, אף על פי שאתה תלמידו, אחר כך יצום, ויצעק, ויתפלל, ויקנע, אולי יתכפר לו, וימחול לו, האל יתברך. וכי שיקור היה, ולא ידע שב-36 מקומות הזהירה התורה על הגר? וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, יש כאן מקור ארוך שהציץ אליעזר מדבר פה בהרחבה על החשיבות של הגרים, ועד כמה הם יקרים ואהובים, ועד כמה צריך להיזהר בכבודם, ולהיזהר בהונאתם, וכו' וכו'. אני רוצה שנסיים בדברים המופלאים של אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, בפרשת כי תצא, שמופיעים לפניכם במקור 3. אבל לא נקרא את כולם בפנים, אני כן רציתי שיהיו לפניכם, אבל נגיד לכם אותם קודם כל בעל פה ובקיצור, ואחר כך נראה קטע קצר מתוך דבריו. אני חושב שהאמירה הזאת של אור החיים הקדוש היא אמירה מאוד מאוד עמוקה. הוא מתייחס לנושא של אש תפת תואר, שהוא בעצמו דבר פלא. אש תפת תואר, כן, דיברה התורה כנגד יצר הרע. בדרך כלל יש לאדם יצר הרע, מה התורה אומרת לך כשיש לך יצר הרע? כמו שחיו לבית המדרש. תתגבר עליו, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. תילחם, אתה במלחמה. פתאום אומרים לך, אתה במלחמה, מלחמה פיזית. אז טוב, אז בוא נתיר לך, יש לך יצר הרע? טוב, אז בואו נתיר לך יש תפת תואר. זה פלא עצום. במיוחד של אור החיים הקדוש, שהרי כידוע אפילו הירא מעבירות שבידו, חוזר מאורחי המלחמה. לא מתאים. מי שיוצא למלחמה זה קדושי ישראל, זה הצדיקים הגדולים בעם ישראל. זה לא שהיום יש איזו תפיסה מעוותת, שכאילו הצדיקים צריכים ללמוד תורה בישיבה, והחילונים ילחמו בשבילנו. מה פתאום? להפך, זה אם אתה רוצה הכנה לצבא. אז הלוחמים בצבא, צריכים להיות המובחרים ביותר מבחינה רוחנית. כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר המלך, זה לא סתם מתאמנות בוקר להוריד ולהרים את הידיים. זה מצב רוחני של עם ישראל. ההצלחה שלנו בשדה הקרב תלויה במצב הרוחני שלנו. ולכן, כאשר אדם מגיע לצבא, צריך לבוא עם עוצמה רוחנית גדולה. צריך להכין את עצמו בצבא לפני, בישיבה לפני כן. צריך לבוא מתוך אידיאלים, מתוך שליחות, מתוך הכנה רוחנית. ואם כן, איך יכול להיות? שבזמן מלחמה באים כל הבין אישים, כל הצדיקים בעם ישראל באים ללחם, פתאום, יש תפת תואר, זורקים את כל הערכים, את כל התורה, לפעמים יש לו אישה בבית, זהו, היא מצאה, יש תפת תואר, לוקח אותה. איזה מין דבר זה? ממתי מתירים דבר כזה? עוד שואל אור החיים הקדוש, למה כתוב יפה תואר? הרי המדרש אומר, אפילו אם היא לא יפה תואר. אז גם זה, גם אם היא לא יפה, גם כן מותר, יש אותו דין, אז למה קוראים לזה אשת יפה תואר? וגם למה אשת יפה תואר? צריך להיות אישה יפה תואר. כל מיני דיוקים בלשון. ובסוף הוא אומר כך, צריך לדעת שבעצם כל המהלך הזה של אשת יפה תואר זה סוג של גיור. שהקדוש ברוך הוא, יש כל מיני נשמות יהודיות ששקועות בתוך גויות, בתוך גויים. לפעמים זה ניצוצות, צריך העלאת ניצוצות. כל מיני מציאויות של נשמות קדושות. לפעמים נשמה יהודית ממש שהתגלגלה בגוף של גוי. והנשמה הזאת צריכה לעבור גלגולים ולהגיע להתגייר ולהצטרף לעם ישראל. לפעמים זה לא נשמה שלמה יהודיה, אלא ניצוץ יהודי בנשמה של גוי. יש לו נשמה של גוי, אבל יש לו בתוך הנשמה הזאת של גוי, יש לו ניצוץ יהודי. וגם זה קיים. ולכן, אומר אור החיים הקדוש, לפעמים, באש תפת תואר, לפעמים זה, אדרבה, זה שבאמצע מלחמה, באמצע המצב הרוחני הנעלה הזה, בשעה שאתה מוסר נפשך למען עם ישראל, פתאום תוקף אותך איזה יצר רע לאיזה אישה, זה מגלה שהיצר הזה הוא בעצם משהו פנימי שמושך אותך. זה לא סתם יצר גופני, אלא זה משהו משיכה רוחנית. זה משהו פנימי עמוק, שאתה מרגיש שהנשמה שלה צריכה להצטרף לעם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא גלגל, מיותר להגיד שהיום זה לא קיים הדין הזה, מהרבה סיבות. קודם כל כי זה חילול השם גדול, אם אנחנו נעשה דברים כאלה, ולכן, וחוץ מזה צריך לדעת שבכל מקרה, כתוב שלא ילחצנה במלחמה. זה לא, זה רק אם היא רוצה. אסור לאנוס אשת יפת תואר, גם על פי דין תורה. רק אם היא רוצה שתיקח אותה ותבוא עליה ותיקח אותה לאישה, רק אז מותר לך לקחת אותה. על כל פנים, ושוב בימינו גם זה לא קיים, אבל ברמה העקרונית, מה זה בא להגיד? שיש מצבים רוחניים, דווקא שאתה נמצא במצב רוחני עליון, שאתה בא ומוסר את נפשך לאמן עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא מזכה אותך, להרגיש את הרגש הזה של משיכה אל הנשמה שלה, לא אל הגוף שלה. ולכן זה נקרא אשת יפת תואר. זה לא משנה אם היא יפה או לא יפה מבחינה חיצונית. זה היופי הפנימי, זה יפת תואר. זה היופי הנשמתי שאליו אתה נמשך. ואף על פי כן, באשת יפת תואר, יש לפעמים שהוא לוקח אותה לאישה ממש, ואם לא, אם אתה לא רוצה אותה, אז אתה... אז אסור לך, אז אתה לא לוקח אותה. כן, אז יש... אתה לוקח אותה, מותר לאדם לבוא עליה פעם אחת במלחמה, ולאחר מכן הוא משחרר אותה, או אם הוא רוצה אותה, הוא לוקח אותה לתוך ביתו, וזה תהליך של חודש שלם, מחתה את אביה ויתמר ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה. אומר אור החיים הקדוש, זה בדיוק הנקודה. בעצם זה תהליך שבא לברר, קודם כל, האם באמת זה משיכה לנשמה שלה או לגוף שלה, וגם אם זה משיכה לנשמה, יכול להיות שזה באמת יש לה נשמה יהודית, ולכן היא באמת צריכה להתגייר ולהצטרף לעם ישראל, ויכול להיות שהיה בה רק ניצוץ נשמה. ואם ניצוץ נשמה, אז פעם אחת באת עליה בשדה הקרב, ובזה גאלת את הניצוץ הנשמה שלה. ולאחר מכן, זהו, אתה כבר לא רוצה אותה יותר, ואתה באמת פתאום לא מרגיש יותר משיכה אליה. למה? כי בעצם אתה כבר תיקנת והעלית את אותו ניצוץ קדוש שהיה בה. מתוך הדברים האלה של אור החיים הקדוש, אנחנו יכולים להבין שגם בגרי צדק זה ככה. זאת אומרת, יש כאלה אנשים שהם מלכתחילה גויים, אבל נולדו עם נשמה יהודית. יש בהם נשמה יהודית שככה הם נולדו איתה. ועכשיו אנחנו כן, מצווה עלינו לקרב אותם ולעזור להם כמה שיותר להתגייר. לעומת זאת, יש כאלה שיש בהם ניצוץ יהודי. ויש כאלה שאין להם לא זה ולא זה, והם סתם רוצים להתגייר מכל מיני סיבות חיצוניות. עכשיו, אנחנו לא בוחני נשמות, אין לנו זכוכית מגדלת לראות את הנשמה של האדם. אבל אנחנו מבינים, צריך לדעת שיש דבר כזה וכזה וכזה, ולכן באמת גם ההתייחסות הרוחנית היא מורכבת. כי מצד אחד אומרים חז"ל קשים גרים לישראל כספחת, ויש כאלה שמפרשים את זה כפשוטו, בצורה מאוד בעייתית, שגרים, הם חוטאים, הם מחטיאים, הם בסוף זה על חשבוננו, בסוף זה פוגע בנו, אנחנו לא יכולים לקבל נבואה וכדומה. אין שכינה שורה וכו'. אבל מצד שני, כאשר זה נשמות יהודיות, אז אין דבר יותר גדול מזה. אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, אין דבר יותר גדול מלקחת את, להעלות ניצוצות, לקחת דווקא את הניצוצות שהתפזרו בעולם, להעלות לתקן אותם. זה לתקן עולם מלכות שדי, זה התיקון הכי גדול שיכול להיות. סתם לקחת יעלום וללטש אותו שיהיה עוד יותר מלוטש, זה ניחא. אבל לקחת יעלום מתוך איזשהו טיט ובוץ והסחי, ומשם להוציא את היעלום, זה זכות עצומה. וזה גם אפשר לתרץ כך את הקושייה על רבי יהודה הלוי. איך ייתכן שהוא אומר שגר לא יכול להיות נביא, והנה עובדיה הנביא היה נביא, והוא גר אדומי? אז התשובה היא פשוטה. עובדיה, מתברר למפריע, היה נשמה יהודית שהייתה בגוף של גוי. אבל כאשר הוא התגייר, אז הוא כבר יהודי לחלוטין, לכל דבר בעניין, והיכול גם לקבל נבואה. כי זה נשמה יהודיה שרק התגלגלה לבין האומות. לעומת זאת, שנייה, לעומת זאת, גרים אחרים, שאין להם נשמה יהודית, אז שהם מתגיירים לא יכולים להיות נביאים. כן. לא הבנתי את השאלה. אורדוס, זה שאלה אם בכלל הוא היה גר. הוא היה עבד אדומי. השאלה אם הוא היה גר. כנראה עבד כנעני, ברגע שהוא השתחרר, הוא בעצם, זה גם כן סוג של גיור. השאלה אם הוא השתחרר, או שהוא רצח את הבעלים שלו, אז האם הוא משתחרר ככה או לא, זה נושא בפני עצמו. אבל כן, לכאורה, בפשטות, אז הנה חינמיה, אגב, בהחלט זה קשור גם לעניין הזה, של מקרב אחריך תשים עליך מלך, אגריפס המלך, שאמרו לו, אחינו אתה, זה נושא רחב. על כל פנים, נעצור בזה, תקראו אם אתם רוצים, תקראו את הדבר, לא נקרא את זה בפנים, אבל תקראו את דברי הדבריו של אור החיים הקדוש פה, דברים מופלאים ממש. על כל פנים, אני חושב אני אסכם רגע במשפט אחד. קודם כל, בשבוע הבא נדבר על עצם המושג של תהליך הגיור מבחינה הלכתית, כל הנושא של קבלת עול מצוות בעיקר. היום דיברנו על ההתייחסות הרוחנית אל הגרים, שחזל אומרים קשים גרים לישראל כספחת, וראינו איזה גישות שונות, להתייחס לזה בצורה חיובית, בצורה שלילית, בצורה יותר שלילית. אבל אומר הציץ אליעזר, שבעצם כן צריך להתייחס אליהם בכבוד, באהבה, בערכה, וראינו בדברי אור החיים הקדוש, שאולי באמת יש, אנחנו לא בוחני כליות ולב, אבל יש באמת הבדל בין גרים שמתגיירים, באמת בלב שלם, מתוך שזה נשמה יהודית, או ניצוץ נשמה יהודית שיש בתוכם, לבין כאלה שמתגיירים, באמת אולי רק בגלל שהם כבר במקרה פה, אז הם רוצים להיות כמו כולם, או שהם רוצים בשביל להתחתן, או בשביל כסף, או בשביל סל קליטה, או כל מיני דברים אחרים. ובאמת אני חושב שמהניסיון שלי, במהלך התהליך של הגיור, אחת השליחויות הכי גדולות, זה להציט בהם את הניצוץ היהודי. במיוחד היום, אנחנו ניגע בזה גם בשיעור הבא, כמעט כל מי שבא להתגייר היום זה זרע ישראל, כלומר, שאבא שלהם יהודי או סבא שלהם יהודי. אז יש להם בוודאות ניצוץ יהודי בנשמה. זה לא סתם איזה גוי שבא מנוהוור ועכשיו הוא בא להתגייר. אלא זה מישהו שאבא שלו יהודי, סבא שלו יהודי. הוא יש בו בוודאי משהו יהודי בנשמה. אז המטרה שלנו במהלך הגיור זה להציט בו את המשהו הזה, לקוות שהניצוץ הזה יתלקח ללהבה גדולה, ובכל מקרה, לדעת מצד אחד, לכבד ולאהוב את הגרים, וודאי לא לפגוע בהם, לא להלבין את פניהם, שזה עבירה מאוד חמורה, ולהבין גם שיש כנראה רמות שונות של מתגיירים. יש כאלה שהם באמת גרי צדק, שהלוואי יהיה חלקנו עמהם. יש כאלה שהם, שוב, מהטופ ועד סולם כזה, שגם מבחינה רוחנית, כמו שאמר אור החיים הקדוש, גם מבחינת הנשמה יש בזה הבדלים, וגם כמובן מבחינת המעשה. כן. אז אנחנו בשבוע הבא נעסוק גם בנושא של ביטול גיורים. האם, כי נדבר על קבלת עול מצוות, אז השאלה היא גם מה בדיוק זה אומר קבלת עול מצוות, וגם אם הוא קיבל עול מצוות ואז בסוף הוא לא שומר, האם הגיור מתבטל. נדבר על זה בעזרת השם. עד כאן להיום. חזקו ואמצו, שפע ברכה והצלחה.